טוב, אז אנחנו בעצם בפרק א' פסקה א', שאנחנו כבר לקראת, נגיד שזה אמצע הפסקה. הדבר האחרון שדיברנו עליו זה שאם אדם קונה מידה מסוימת, המידה הזאת נשארת שלו, הוא לא צריך כל הזמן לקנות אותה שוב ושוב, המידה הזאת נשארת שלו בתנאי אחד אומר הרב, אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבו ממש. אם אני עובדת על משהו, לא ייתכן שאני כל החיים אעבוד על אותו דבר. אז זה נכון שזה קשה לעבוד על מידה שלמה, למשל על מידת הכעס, אבל גם זה יש אנשים שמצליחים לעבוד על מידת הכעס, וזהו, הם לא מתמודדים עם זה. זה אומר שאין להם מתמודדויות בחיים, בוודאי שיש, יש עוד מידות לקנות. יכול להיות שבתוך מידת הכעס, עם דברים מסוימים אדם מתמודד, ועם דברים מסוימים לא, וזה מה שאמרנו, מדרגת הישר ומדרגת הכובש. מדרגת הכובש זה אדם שכל הזמן מתמודד ומצליח, ומהצלחה להצלחה 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 להצלחה, זה מוגיע למצב שכבר המידה הזאת היא חלק ממנו, ואז הוא הופך להיות ישר. זה נכון שיש דברים שאנשים נולדים איתם ישרים, יש מתנות כאלה, שאדם שאין לו בכלל נטייה לרכוש, או אדם שאין לו בכלל נטייה לגאווה, בהחלט יכול להיות דבר כזה שאדם נולד עם איזושהי נטייה כזאת, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על עבודת המידות, זה מידה שאדם קונה. מידה שאדם קונה, ואם הוא קנה אותה, אז זהו היא שלו. אם אך ילך בחוקי תורת השם. למה אם אדם הולך בחוקי תורת השם, אז הוא לא צריך לקנות את אותה מידה כל הזמן? כי אדם שהולך בחוקי תורת השם, זה אדם שהוא כל הזמן עם יד על הדופי. למשל עכשיו, אתם לא במסגרת, אתם לא במדרשה, אתם כבר לא בשיעור, אתם ודאי לא באולפנה. מה שאומר עליכם עכשיו עם יד על הדופי? אז יש בנות שיש בכל זאת מסגרת משפחתית, ויש בנות שהצליחו לרכוש את ההרגל הזה של לקום בבוקר ולהתפלל וכו'. אבל יש בנות שאם אין את המסגרת, אז אין. וזה הזמן עכשיו לבנות את זה. לבנות את זה יהיה שלך. לבנות להיות מישהי כזאת שהיא כל הזמן מיד על הדופי. שגם בעזרת השם כשתסיימו את המדרשה, מה שקנית במדרשה יישאר שלך ולא ילך לאיבוד. יש? יש שאלות בנות? אוקיי, אז אני ממשיכה. אז אני חוזרת לטובת אלה שהצטרפו עכשיו רק על המשפט האחרון, שאם אדם קונה מידה מסוימת, והוא קונה אותה באמת, זהו איש שלו, הוא לא צריך להתמודד איתה יותר, בתנאי שהוא הולך בחוקי תורת השם, שהוא אדם כזה, שהוא תמיד עם יד על הדופק. אם הוא אדם כזה, לא כל החיים אתה עובד על אותו דבר. וכמו שאמרנו בחודש אלול, אם כל חודש אלול את אומרת מחדש, השנה אני ככה, השנה אני ככה, אז משהו בעבודה שלך לא נכון. Okay? אני ממש ממש אשמח למי שיש יכולת לפתוח מצלמה, זה יותר רגיש לי שאני מדברת מול אנשים ולא מול ריבועים, מי שיכולה זה שמח אותי. תודה רבה, פרננה, תודה שירה, תודה עדינה, תודה הלל. אני עדיין לא מכירה את השמות שלכם, אז אני קוראת לפי מה שכתוב. אז אני אשמח שתשנו בשם לשם שלכם, מי שהשם שלה זה אבא שלה, סבא שלה, שם משפחה, אני ממש ממש אשמח, תודה. ראות, מי זאת המתוקה הזאת איתך?
אחותי.
איזה בובה? יפה,
היא בחוצה
ישנה. לא בובה. טוב. אז בוא נראה, הנה השונית. יופי, תודה. בסדר, אז אנחנו מתקדמות. אנחנו מתקדמות לפסקה שמתחילה. למי יש ספר, תצביע? השארתם את הספרים במדרשה? אוקיי, טוב, אז אני לא ידעתי פעם הבאה אני אעשה שיתוף מסך פשוט. אבל היום אני אקרא משפט ואסביר. הגענו למשפט, מה שיחסר מהדת כפלי כפליים בערכו יחסר מהמידות. הרב נותן משל שהדת זה כמו שורש והמידות זה כמו ענפים. מה זה נותן לנו המשל של שורש וענפים? אם משהו בענף מקולקל, אז זה נורא, עדיין יש לנו עץ שלם. אבל אם משהו בשורש מקולקל, אז כל העץ שלנו רקוב. וזה משהו שהוא נורא נורא משמעותי לדעת בנמשל. כי מה הנמשל שלנו? שהדת זה השורש. בעצם אם אנחנו רוצות לעבוד עבודת המידות, בשביל מה אנחנו פותחות ספר? לכאורה היינו הולכות עכשיו להתנדב ביד שרה, בונות את מידת החסד, וזהו נגמר. למה צריך ללמוד כל כך הרבה כשרוצים לעבוד עבודת המידות? לכאורה צריך לעשות, לא ללמוד. אומר לנו הרב, הדת זה הדבר שהוא השורש. אם הדת שלך יש פה איזה פגימה, אז כל המידות שלך הולכות לאותו כיוון. למשל, לא זכות אם סיפרתי לכם, כי זה סיפור שאני חוזרת עליו הרבה, הוא היה מאוד מכונן מבחינתי, שאמרה לי תלמידה, תקשיבי, אני עכשיו סטודנטית בגיל הרך, ואני סוף סוף מבינה למה במדרשה כל כך הרבה הזכירו את הגננת. זה למה? אז אומרת, כי צפיתי באחת הגננות שלימדה על משה רבנו, וכשימדה על משה רבנו היא אמרה, משה רבנו היה ענב, 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 מה יכולת להבין? מה זה ענבה בתור ילדה? מה זה ענבה? מסכנות. לך עכשיו תרצה להיות ענב. אז קודם כל, זה פוגע ברצון לעבוד, כי אף אחת מאיתנו לא רוצה להיות איזו מסכנה נבחית כזאת, אבל לא רק שזה פוגע ברצון, בוא נגיד שעשיתי עבודה ואני מוכנה להיות נבחית, מסכנה. את כל עבודת המידות שלי ואת כל עבודת הנפש שלי אני מכוונת לכיפוף הכוחות שלי ולמעיכת הכוחות שלי במקום להתקדמות. כי הייתה לי חוסר הבנה, היה לי חוסר הבנה בדעת, אבל הוא השפיע לי על כל המידות. בצורה כזאת שאני כל הזמן עבדתי לחופף את המידות במקום להתפתח. עכשיו, כשאין לי הבנה נכונה בדעת, אז שוב, זה כמו השורש, כל הענפים יוצאים רקובים או מעוותים או חלשים, תלוי מה חוסר ההבנה שלי. וזה נכון לגבי כל מידה. אם הבנה שלי שצניעות זה להיות מכוערת, אז אוקיי, אז את כל הכוחות הנשיים שלי אני הולכת דווקא להחריב אותם. אם ההבנה שלי שמידת חסד זה שאין לי רצון מעצמי, וזה להיות איזה פריירית כזאת. אז שוב, הכל הולך לשם. ככל שאני מבינה את המידה באמת, א', זה מחדד את הרצון שלי, אבל ב', זה גם גורם לי לעבוד בצורה יותר נכונה. שאלות? אז אנחנו ממשיכות. מסיים הרב את הפסקה במשפט הבא, אני אקרא לכם ליד כי אין לכם את הספר, ולפי זה המעצים עיניו מהשקיף בעיונו על ענייני היראה העבודה הוא חומס נפשו מאוד. מי שאומר תעזבו אותי מלמוד עכשיו, כאילו מה אני עכשיו צריך לחפור בנפש, כן, המילה לחפור היא מאוד מאוד כאילו, אם אתה אומר משהו שהוא קצת עמוק, זה כבר חפירה. מה אני צריכה עכשיו לחפור בנפש? מה אני צריכה ללמוד? מה אני צריכה לתעזבו אותי בשקט? אומר לנו הרב, הוא חומס נפשו מאוד. את גוזלת את הנפש שלך, אם את לא מאפשרת לה לפתח את המידות שלה כמו שצריך. זה גזל הנפש, חומס נפשו מאוד. זה הביטוי של הרב. זה ביטוי מאוד מאוד חזק. את הולכת בעצם נגד הנפש שלך. את כל הדבר את אומרת, טוב, טוב, אז מי, אז לא נורא, הקטנה, לא חשוב, סבבה. ואת עוברת ועוברת ועוברת עליה, זה לחמוס נפשו. ברוך השם לכן, לא צריך להגיד את זה, בנות שעצרו לשנה שלמה, ללמוד תורה, ללמוד על עצמם, ללמוד, לעבוד על עבודת המידות, בנות שלא חומסות את נפשם, בשביל זה הגעתם. והרב מאוד מאוד מחזק אתכם. מה זה חומס נחשו בשפה של הרב? שמונע ממנה טבעה ממש, וסוגר עיניו מראות, ואותם תמיד בזנו לשמוע. תחשבו שיש לך כוח, שפחות, שאת מבטרת עליו, את מבטרת על הראייה. מה הייתם אומרות על בן אדם, ששם קבוע רטייה על העיניים, ולא רוצה לראות? חוש הראייה מיותר. או בן אדם ששם קבוע תמים באוזניים, ולא רוצה לשמוע כלום. חוש השנייה מיותר. הייתם אומרות, הבן אדם זה לא נורמלי. אותו דבר אומר הרב, זה מי ש... אומר לנפש, הכוחות שלך מיותרים, לא צריך לפתח אותם. לא צריך לפתח מידות, לא צריך לפתח יראת שמיים, לא צריך לפתח עבודת השם. לא, אני מסדר בלי. הרבה אנשים מסדרים בלי. זה אותו בן אדם שישים רטייה על העיניים. רק הרבה יותר גרוע. איש כזה ודאי בחשיכה יתהלך. כמו שאמר הכתוב, דרך רשעים באפלה. מי שמונעת מעצמה, התפתחות עצמית, במובן של עבודת המידות, במובן של יראת שמיים, במובן של עבודת השם, יש כאן חמאס לנפש. שאלות? אוקיי, אז אנחנו ממשיכות. אנחנו עוברים לפסקה ב', מי שנמצאת עם ספר, פסקה שנקראת לימוד היראה וחוכמתה. בפסקה הזאת, הרב מדבר על ההבדל בין לימודים שמצריכים תהליך לבין לימודים שמצריכים שורה תחתונה. בוא נגיד שאני 30 שנה עשיתי מחקר בביולוגיה. 20 שנה מהמחקר שלי הלכו לכיוון הלא נכון. 10 שנים האחרונות עליתי על הכיוון והגשתי עבודת דוקטורט, מחקר שמאוד מאוד הצליח. אני עכשיו ומשתפת אתכם במחקר שלי. מה אני אספר לכם על כל ה-20 שנה שלא הלכו? אני אספר לכם את תוצאות המחקר, ומה הוא אומר, ומה ההשלכות שלו, ומה המסקנות שלו. בסופו של דבר, תשורה התחתונה, אתם ואני נדע אותו דבר. זה לא משנה שאני עברתי 30 שנה, כי כל ה-20 שנה שעברתי שהיו בכיוון הלא נכון, הם לא קידמו את השורה התחתונה מבחינתכם. ולכן אתם ואני בסופו של דבר יודעות אותו דבר. אבל אם אני אומרת לכם, תקשיבו, 30 שנה עבדתי על מידת הענפה. ואני באה ומשתפת אתכם. עשיתי ככה, למדתי ככה, עברתי דרך הרמב״ם, עברתי דרך הפוך, עברתי דרך רבי ישראל מסלנטי, עברתי דרך ספר החינוך, עברתי, 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 עברתי. משתפת אתכם, מה עשיתי ל-30 שנה האחרונות? האם אתם ואני נהיה באותו מקום מבחינת מידת הענפה? שיתפתי אתכם בכל ה-30 שנה שעברתי. לא, למה לא? למה לא נהיה באותו מקום, מה אתן אומרות?
כי צריך לעבור את זה בפועל, לא רק לשמוע על זה.
נכון, אני יכולה אפילו לכתוב ספר שלהם, אפילו תקראי את כל הספר, לראות מה עשיתי כדי לעבוד על מידת הענווה. עוד אותי אישם, זה ייתן לך כיוונים, זה ייתן לך רעיונות, אבל עוד אותי אישם. ומה אתם קראת את הספר שלי, תוצאות המחקר בביולוגיה? עד כדי אני מדברת על הדבר בשורה התחתונה. זה ההבדל בין חוכמה פנימית לחוכמה חיצונית. דרך אגב, זאת לא חלוקה לחול וקודש. גם במקצועות הקודש יש דברים שהם יותר חיצוניים, כמו לימוד הלכה, וגם במקצועות החול יש דברים יותר פנימיים, כמו ספרות, פסיכולוגיה, אוקיי? זה לא חלוקה לחול וקודש. זה חלוקה לפנימי וחיצוני. אם את עוברת תהליך, את לא יכולה, כאילו מישהו אחר לא יעבור את התהליך במקומך, גם אם תשתפי אותו בשורה התחתונה. ולכן אומר רב, מה זה יראת השם היא חוכמה? החוכמה היחידה, עוד פעם, יש חוכמות שגם בהן צריך לעבור תהליך, אבל החוכמה היחידה שהיא נטו תהליך ואף פעם אי אפשר למצוא אותה למישהו אחר בקיצור, זאת יראת שמיים. זאת אין יראת השם היא חוכמה, הן ביוונית זה אחת. יש חוכמה אחת בעולם במובן הזה שאתה צריך לעבור את כל הדרך. זאת יראת שמיים. אף אחד לא יכול לקצר לך תהליכים, אף אחד. יכולים להקל עלייך, למשל. אם גדל במשפחה, שעולם המצוות הוא משהו מאוד מאוד חי בה, ואת קנית את זה וספגת את זה מבטן ומלידה, יהיה לך הרבה יותר קל, זה נכון. אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו אנחנו יכולים לקבל מהאורים שלנו, מה שנקרא, דרכים יותר קלות, יותר קצרות, יותר נוחות, כבשו לנו אותן אולי, אבל אף פעם, אף אחד לא יכול לעבור את הדרך הזאת במקומי. גם אם גדלתי בבית שכולם בו צדיקים והתחנכתי על זה, בכל זאת יש דרך שאני חייבת לעבור אותה בעצמי. ולכן למדרשה באות בנות מכל מיני כיוונים, נכון? מהבתים הכי תורניים שיש, או מהבתים הכי פחות תורניים שיש, זה לא משנה. כי אם הגעתי מבית תורני, עדיין אני מרגישה שאני רוצה לבחור בעצמי, ואני לא רק מרגישה, זה אמיתי. למה? כי הן יראת השם היא חוכמה. ורק יראת השם היא חוכמה, שאדם חייב לעבור את כל הדרך בעצמו. אומר הרב משפט, שהוא כאילו אומר אותו דרך אגב, אבל בעיניי הוא מאוד מאוד חזק. הוא אומר שנכון שאנחנו משתמשים בחוכמה לעוד דברים חוץ מיראה, אבל כוח החוכמה מעיקרו לא נברא באדם, כי אם לצורך היראה לבדה. אם תשאל את הרב קוק, למה בכלל יש חוכמה לאדם? מה אני אגיד לכם? כדי ללמוד יראת שמיים. בשביל זה יש חוכמה. כל השאר, כל המתמטיקה שלמדנו כל החיים, הלשון, פיזיקה, כל אחת ומה שהיא למדה, כל מה ששברנו עליו את השיניים, 12 שנה באולפנה, ועוד כך וכך שנים, לא יודעת, באקדמיה מי שתהיה, כל זה בשביל מה, אומר הרב? בסך הכל, בשביל לאמן את השכל, ללמוד יראת שמיים. נכון, בדרך אנחנו גם קונות מקצוע, ואנחנו יכולות להסתדר במקולת בזכות החשבון שלמדנו ביסודי, ויש לנו עוד כל מיני דברים שהלימודים האלה מקלים לנו על האיכות חיים, אבל באמת בשביל מה יש לנו את השכל? בשביל לקנות יראת שמיים, וכל חוכמה אחרת שאני עושה זה לאמן לי את השכל ללמוד יראת שמיים. שזה נראה לנו תמיד הפוך, כאילו, מי צריך שכל בשביל יראת שמיים? לא צריך, לכאורה. צריך רק לב טוב. אבל מה אם הלב שלי לא כל כך טוב בפועל? מה אם מעניינים אותי דברים שאולי לא כל כך טובים? מה אם אני אכולת קנאה? מה אם אני אכולת תחרות? וכל אחת ומה שהיא מתמודדת איתו? מה, חסר דברים שאנחנו מתמודדים איתם? מה יעזור לנו? לימוד. כן, הלימוד יעזור לנו. אם הולדנו מלאכיות השרת בצורה טבעית, סבבה, נפלא. רובנו בדרך כלל לא ככה, ולכן לימוד יראת שמיים זה הלימוד שעוזר לנו להתקדם. שאלות? אני רוצה רגע לקרוא פה משפט. אף על פי שלימוד היראה שווה לשאר לימודים בסידור כללים וחוקים, המודיעים לנו גדולת יוצרנו התברך להתרומם, וישנם מקומות ועניינים הדורשים ליבון וברור, מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיאמר קיצור הדברים, למי שלא ירד לעומק העניינים לא יבין. כמה שתבררי, כמה שתסבירי, כמה שתאמרי את הדברים, מי שלא עבר את התהליך, לא יבין. בסדר? אפשר לתת דברים למישהו אחר, אפשר לעזור, בשביל זה אנחנו פותחים ספרים. תודה, שירה. אפשר, אבל זה אף פעם לא במקום מישהו שעובר את התהליך. אז באמת יש לנו פה תהליך, יש בנות שכבר התחילו את התהליך לפני המדרשה, יש בנות שלא, אבל התהליך שאתם יכולות לעבור השנה בעזרת השם גם לרחוק, אני לא יודעת איך הולכת המערכת בדיוק, אבל אני ממש ממליצה לכם, דווקא לקחת את זה כהזדמנות, עכשיו אתם בבית, יש פחות דברים אחרים לעשות, מה שלעזור בבית וזה כמובן, אבל תפסו את הזמן הזה ללימוד, זה זמן נורא 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 חשוב, אל תגיד אותו במדרשה, תתחיל מרגע שנחזור. או עכשיו אני באיזה הפסקה. יש את הלימוד בזום שהוא חשוב. יש למידה עצמית שהיא חשובה. אל תעצרו את התהליך הזה. הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא מאוד אפשרי גם מרחוק. נכון שזה יותר קשה, בטח כל הנושא של דיבוק חברים, ולעשות את זה בחבורה, אבל אני ממש ממליצה לכם, גם על חברות או טלפוניות, יש בנות שנוח להם רק שהם רואים, אז בעידן הוואטסאפ וידאו, חברותה בוואטסאפ וידאו, חברותה בזום, חברותה בסתם טלפון, אל תפספסו. כלומר, אל תגידו, טוב, נו, עבוד לנו עכשיו, הלכה לנו השנת מדרשה, ממש ממש לא. אפשר להמשיך את זה לגמרי, גם מרחוק. יש דברים שאי אפשר לעשות מרחוק, אבל את זה אפשר. אז אני ממש ממש ממליצה לכם, כמו שאומר הרב, לעבור את התהליך הזה של אין יראת השם היא חוכמה, של לקנות את החוכמה הזאת לעזרת השם. שאלות? אתם בזום יותר שקטות, אין לכם שאלות, כאילו מה? טוב? אז אני ממשיכה, תקשיבו, אם נלמד בזום,
אני רוצה לשאול משהו. אם כאילו עוברים תהליך הזה, כאילו של עירת שמיים, אז זה אוטומטית משפיע על שאר המידות, כאילו, כאילו שזה יותר...
השאלה שלך מצוינת, בהחלט. זה כמו מגנט, שאם את מושכת חלק, אז חלק ממתכת, אז כל המתכת נמשכת, לא רק הקצה שקרוב למגנט. אם אדם גדל ומתעלה בתחום מסוים, אז יש לזה השלכה על עוד הרבה דברים. כן, כמו שאומר למשל איגרת הרמב"ן, וכשתעלה על לבך מידת הענווה, אז תנצל מן הכעס. למה? מה הקשר? כי אדם שיש לו ענווה, אז הוא מבין שהדרישות שלו מהמציאות לא חייבות להתקיים, לא הוא מנהל את המציאות. אז אם לא אני מנהל את המציאות וקורה משהו שהוא חריגה מהמציאות שלי, או חריגה מהציפייה שלי, שמישהו אחר יכעס על זה, אני לא אכעס, כי אני מבינה שהמציאות לא חייבת להיות כמו שאני רוצה. אז אם יש לי ענווה ואין לי כעס, יש לי הרבה יותר פניות, יש לי הרבה יותר פניות להמון דברים. כלומר, זה כמו כדור שלג שדבר רודף דבר. אני יכולה לעבוד רק על דבר אחד, ובאמת, באמת זה מרומם את כולי. אני עובדת על לאכול בריא, אפילו דרך אגב, זה לא רק בעבודת המידות, זה גם בדברים יותר פשוטים שהם קשורים לעבודת המידות. למשל, אם אני עובדת על לאכול בריא, לאיזה עבודת מידות זה קשור? איזה עבודת מידות קשורה ללאכול בריא?
דחיית סיפוקים, כוח רצון.
מעולה, תחילת סיפוק כוח רצון. אני עבדתי רק על לאכול בריא. אוטומטית אני רואה שיותר קל לי למשל לקום מוקדם. יותר קל לי לעשות דברים שלא זורמים לי, למשל, אם לא תמיד התפילה זורמת לי בכל זאת, להעמיד את עצמי במקום ולבוא ולהתפלל. אני עבדתי בכלל על לאכול בריא, מה זה קשור? נפש האדם אחת. זה אחד הדברים הכי חשובים שאומר לנו הרמב״ם בשמונה פרקים. מה זה אומר שנפש האדם אחת? זה שכל דבר משפיע על הכל, אנחנו יחידה אחת. אז אם עבדתי על דבר אחד, זה יכול לעזור לי בעוד הרבה מאוד תחומים. ודרך אגב, הדוגמה של לאכול בריא חשובה, אנחנו בסגר, לא יודעת מה איתכם, אני כל השבועיים האלה הייתי רק במטבח. אז גם לנצל את זה שיש לכם... זמן, באמת, ביום יום, מתי יש לכם זמן להכין איזה סלט שווה? ושכאילו אתם חוטפים איזה משהו עם כוס קפה, נטלו את הזמן, יש לכם זמן לחתוך סלט, לבשל ירקות, כמו שצריך. זה גם הזדמנות בסגר, לא חייבים לתת אחרי הסגר חסרי כושר וחוסר בריאות ועוד כמה אילוגרמים לעניין, אבל זה סתם, זה הדוגמה קטנה, כי היא מאוד מאוד מובנת, אבל זה בכל המידות. כשאני עובדת על דבר אחד, זה מתקשר לעוד המון דברים. למה? כי נפש האדם אחת. זה עונה לך, רבקה?
כן, תודה.
עוד שאלות? בסדר. אז אני ממשיכה, מה שהתחלתי לומר זה שאם אנחנו נלמד בזום, לאורך זמן, אנחנו נסיים את הפרק בקלות. ואחר כך לא נותנים לי לסיים את הפרק, אני זה. לא את הפרק, את כל מוסר אביך נסיים בקלות. אני אומרת לפסקה הבאה. פסקה אחת למדנו שלושה שבועות, עכשיו למדנו כבר שתי פסקאות. אני עוברת לפסקה ב', סליחה, פסקה ג', שנקראת סור מרע. יש פסוק באיוב, אין יראת השם היא חוכמה וסור מרע בינה. זה הפסוק, אין יראת השם היא חוכמה, זה הכותרת של פסקה ב' הקודמת, שדיברנו עליה עכשיו, וסור מרע בינה, זאת הפסקה הבאה, כלומר המשך הפסוק. שואל הרב, מה זה אומר וסור מרע בינה? כן, בעצם, למה צריך בינה? בשביל אסור מרע. למה צריך בינה? מה זה בינה? מי שיש מושג מה זה בינה? כשאומרים בינה יתרה ניתנה לאישה, מה זה אומר?
חוכמה, דעת, נראה לי.
אוקיי, אז מה זה? אז אם זה חוכמה ודעת, אז למה יש לנו כל כך הרבה מילים לאותו דבר?
לא יודעת.
תודה שניסית. עוד? מה זה בינה? אז בדרך כלל, כשרוצים להסביר מה זה בינה, אומרים הבנת דבר מתוך דבר. מה זה אומר אבל הבנת דבר מתוך דבר? את מכירה את החברה הזאת שאת אומרת לה א' ב', והיא כבר לבד מבינה ג' ד', את לא צריכה להסביר לה. היא כאילו מבינה עניין. ויש את זאת שאת צריכה 10 שעות להסביר לה מה שאת רוצה, ואת כבר מעדיפה מראש לא להתחיל. או בתור אימא, יש לילד הזה שמגיע אליך המטבח, ואת אומרת לו, תכין ככה וכך והוא זורם, ויש את זה שישאל אותך כל שנייה, אבל עם איזה כלי, אבל מה לעשות, אבל מאיפה לקחת, אבל, את אומרת, עזוב, אני אעשה לבן. מה זה אומר הבינה הזאת? הבינה זה מישהו שכבר מבין את השלב הבא. את לא צריכה כל דבר להגיד. אמרת, א', ב', הוא הבין לבד, ג', ד', אוקיי? חוכמה זה להבין את א', ב', כשהסברת את א', ב', שהוא הבין. כוח החוכמה זה השלב הראשון של הלמידה. בכלל שהבנו את מה שהסברנו. יש כאן פסקה, אני מסבירה אותה, מבינה אותה, זה חוכמה. אבל בינה זה כבר להבין את ההשלכה. זה כבר להבין את מה זה אומר. אז מה הקשר בין בינה ללסור מרע? תגיד לי מה רע. אני לומדת מה רע. אני סבא ממנו. איזה בינה צריך פה? למה וסור מרע בינה? בשביל להבין ילד שהוא לא מדבר, אני מבינה שצריך בינה. אני צריכה לקלוז אותו, אני צריכה גם איזשהו טאץ'. כן, זה קצת דומה לטקט, נכון? אחד הדברים שהכי קשה להעביר למישהו אחר זה טקט. מלא דברים אפשר ללמד, אבל נורא קשה ללמד מישהו מה זה טקט, נכון? ואם אין לו טקט, לך תנסה ללמד אותו את זה. עשיתם פעם ללמד מישהו בלי טקט? ואת רוצה לתת לו טקט. אז את אומרת לו דוגמאות. את אומרת לו למשל, במציאות כזאת וכזאת, לא עושים ככה וככה. אבל אם אין לו טקט, הוא לא יבין לבד. מה עוד זה אומר? מקסימום, אם את אומרת לנו שני אנשים מדברים, אל תתחף על נסיכה, אז את זה הוא לא יעשה. אבל זה לא ימנע ממנו חוסר טק בסיטואציות אחרות. אם אין לו את זה, נכון? ולכן, בינה זה משהו, אני לא רוצה להגיד או שיש לך או שאין לך, אבל זה הכי קרוב לזה. שאתה צריך להבין את ההשלכה. את ההשלכה? אז מה זה קשור ללסור מרע? אני יודעת, שחוסר צניעות זה רע, חילול שבת זה רע. אני סבא מזה, נגמר. לאיזה בינה צריך בשביל זה? מה אתם אומרות?
אולי כאילו ככה אתה... אתה יכול באמת כאילו לסור מרע, כי אתה מבין כאילו מה ההשלכה של זה.
את יכולה לתת דוגמה נגיד?
כן, ברגע שאני מבינה כאילו מה המשמעות של כעס נגיד, כאילו, עד כמה זה, מה זה גורם לי ומה זה גורם לסביבה, זה הרבה יותר קל לעבוד על זה.
יפה, אז את אומרת שאני מבינה את ההשלכה, אז זה עוזר לי להתרחק מזה. כן. זה נותן לי מוטיבציה גם להתרחק. מעולה, תודה. עוד? אוקיי, אז כדי להבין למה צריך בינה בשביל אסור מרע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. לאסור מרע זה דבר אקטיבי או פסיבי? מה אתה
לאסור מרע זה לעשות משהו או לא לעשות משהו? לדעתי אקטיבי.
אקטיבי, תסבירי.
כי סתם, כן, כאילו, זה לא רק להתאמץ לא לעשות כאילו את הרע, זה גם כאילו ממש לשלוט על ההתנהגות שלך כזה. כאילו, לא יודעת, זה מרגיש לי ממש הרבה לעשות.
זאת אומרת, את עושה הרבה כשאת לא עושה רע. מה את עושה, למשל?
כן, כי בסוף זה לא כאילו הדבר הכי פשוט, כאילו שזה, לא לעשות את זה בקטנה.
מעולה, תודה. עוד? אקטיבי או פסיבי? טוב, אז באמת, באמת לסור מרע זה באמת דבר אקטיבי, כי לסור מרע זה לא, אני יושבת בחיבוק ידיים, יש קורה, אני לא שותפה. מישהו גונב פה, סבבה, אני לא גונבת איתו. לא, זה לא כזה. לסור מרע זה להיות אדם שדואג לא להגיע לרע. הוא בדרכיו מרוחק מהרע. זה לא, יש קורה, טוב, אני לא שייך לזה. זה ממש ממש לא דבר פסיבי, זה מאוד 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 אקטיבי. ולמה צריך בינה? ומאוד מאוד צריך בינה. כי איך שרים נראה, זה דבר שצריך מאוד 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 טקט בשביל להבין אותו. על מה אנחנו מדברים? אנחנו לא מדברים על משהו שהוא אובייקטיבי אסור. כי זה לא צריך בינה. כתוב שצריך לשמור שבת, וצריך לשמור שבת, לא צריך בינה בשביל זה. כשאנחנו מדברים על סור מרע בינה בפסקה הזאת, הספר שלנו, מוסר אביך, הוא ספר שמדבר על עבודת הנפש. זה לא ספר הלכה. בשולחן ערוך כתוב, זה אסור, זה מותר. מוסר אביך זה לא שולחן ערוך. הוא לא מדבר בכלל על מה שברור שאסור. מה שברור שאסור, בין אם יש לי בינה ובין אם אין לי בינה, אסור. על מה הוא מדבר? בתחום המותר, יש דברים שממני באופן אישי ולכן צריך בינה, מוציאים רע. למשל, יש לי חברה שהיא בן אדם טוב, היא לא בן אדם רע חס וחלילה, אבל יכול להיות שהמפגש שלי איתה מוציא ממני רע, היא לא אשמה. אבל ממני זה מוציא רע. פתאום במחיצתה אני יותר קנאית, יותר אומרת לשון הרע, יותר מחפשת דברים רעים במציאות, יותר ביקורתית. היא לא אשמה, אבל זה מה שמוליד ממני המפגש איתה. מכירות את זה שיש אנשים שמוציאים מאיתנו טוב, ויש אנשים שמוציאים מאיתנו פחות טוב? קורה לכם? או לא? בוודאי, נכון? אתם יכולות אפילו לשים לב, אם יקליטו אתכם בשיחות עם כל מיני אנשים, אתם תשמעו אחרת כשתדברו עם זה או עם זה או עם זה או עם זה. מה, את לא באותו בן אדם? בוודאי שאת אותו בן אדם. אבל אם זה את מדברת ככה, ואם זה ככה, ואם זה ככה, את מדברת אחרת, למה? כי מערכת יחסים מניחה אותי במקום מסוים. תגידו לאחר הקטנות שאני יכולה להיות נורא 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 אקטיבית, ומול חברה דומיננטית אני יכולה להיות איזה כזה, אחת כזאת שאף פעם לא יודעת מה לעשות. זה לא מנוע, אתה לא אימול מי, אני נמצאת. ולכן, סור מרע בינה זה להתבונן במציאות שלי, ולראות איזה סיטואציה מוציאה ממני טוב, איזה סיטואציה מוציאה ממני לא טוב, איזה אנשים מוציאים ממני טוב, ואיזה אנשים מוצאים ממני לא טוב גם אם הם בסדר. וזה סור מרע בינה, זה אדם שמראש דואג לא להיות ברע. ואם החברה הזאת מוציאה ממני רע, אז מה אני צריכה לעשות? גם בשביל זה אני צריכה בינה. אז מה, אני נתקת את הקשר? לפעמים במצבים קיצוניים אולי כן, אבל זה לא הדבר הראשון שאני אעשה. מה, ואם זה אחותי מוציאה ממני רע, אני נותק את הקשר שלו. מה אני עושה עם זה? איך אני מתנהלת בתוך המציאות הזאת? זה ריקוד מאוד עדין שדורש הרבה מאוד בינה. את הבינה אני צריכה בשני שלבים. א', ולהבין מה מוציא ממני רע, איזה סיטואציות, איזה אנשים, איזה אווירה. יש אנשים שדווקא כשהם ליד אנשים, שלמשל פחות מקפידים במצוות, אז פתאום מוצאים מהם אחריות ורצון לשמור תורה ומצוות, ויש אנשים הפוך. וזה יכול להיות להמון המון 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 תחומים. למה דווקא החברה הזאת מוציאה ממני איזשהו רצון לתחרות, וחברה אחרת בכלל לא? אז עוד פעם, ואיך אני יוצאת מהמקום, מהפינה הזאת של תחרות, של קינה, איך אני יוצאת משם? כי עובדה שזה קורה לי עם זאת ולא עם זאת, למשל. אז אני חוזרת, אני צריכה בינה לשני שלבים. שלב ראשון, להבין מה מוציא ממני רע. שלב שני, להבין איך אני יוצאת, דואגת לא להוציא מעצמי רע. באותה סיטואציה. אז או שאני משנה את הסיטואציה, או שאני משנה משהו בעצמי, אבל משהו אני צריכה לעשות כדי שזה יהיה אחרת. שאלות.
את יכולה לחזור על שני הדברים שאמרת עכשיו? על שני הדברים שצריך בינה בשבילם?
שני הספים שצריך עליהם בינה? זה. אוקיי. אז צריך בינה לשני שלבים. א', להבין מה מוציא ממני רע, וב', איך אני יוצאת מהרע הזה. זה כמו בדוגמה שאמרנו, אז יש לי חברה שמוציאה ממני רע, אז מה אני עושה? אז אני מנתקת את הקשר, אני פותחת איתה את זה, אני יותר עובדת על עצמי בלי קשר אליה, מה אני עושה? אין לי איזה תשובה אחת, תלוי בחברה, אני יכולה לנהל את השיחה כזאת, זה יקדם משהו או שהיא רק תיפגע וזה יצא הכי גרוע. יש אנשים שלפתוח איתם דברים מקדם את הקשר, ויש אנשים שלפתוח איתם דברים מורס את הקשר, זה נורא תלוי. אין תשובה נכונה. אנחנו רוצים להגיד הכי חשוב, פתיחות ודיבור שקוף. וואלה, לא תמיד עובד. לא תמיד עובד. לפעמים עבודה שלי עם עצמי עובדת יותר. מאשר להגיד לבן אדם, לפעמים זה יכול להיות מדי פוגע. אני צריכה פה בינה להבין מה אני עושה עם זה. אז את הבינה הייתי צריכה לשני השלבים. א', להבין מה מוציא ממני רע. כי יכול להיות שזאת חברת ילדות שהתרגלתי כל כך לקשר איתה, שכבר היא לא שמה לב שזה מוציא ממני רע. אני צריכה פה בינה להבין שזה מוציא ממני רע, ואני צריכה בינה להבין איך אני יוצאת מהסיפור הזה של הרע, איך אני מפסיקה להוציא ממני את הרע הזה. וזה מאוד מאוד אקטיבי. כלומר, אם שאלנו בהתחלה אם לסור מרע זה פסיבי או אקטיבי, אנחנו רואים שזה מאוד אקטיבי. זה לפקוח עיניים ולהתבונן על החיים שלי. על איזה סיטואציות מוציאות ממני כל מיני דברים. יש מטבים שאני אבטר על סיטואציה, יש מטבים שאני אפתח עם הבן אדם את הסיטואציה, יש מטבים שאני אצליח לשנות בתוכי משהו, ויש מטבי קצה שאולי אני אבטר על קשורים מסוימים, בטח לתקופות מסוימות, אבל אני לא רק אלה שם, זה קיצוני, רק אם באמת, 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 אין אפשרות אחרת. שאלות? אז דרך אגב, זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מכשירים. כאילו אם אני יודעת שעם הפלאפון לשעות מאוחרות, אני עושה דברים, גם אני לא אגיד אסורים, שוב, בפסקה הזאת אנחנו לא מדברים על משהו ברור שהוא אסור. אני לא מדברת על לראות דברים לא צנועים, בסדר? אלא עצם זה שאני כל הזמן מתעסקת עם הפלאפון. וזה צריך לשאול את זה. מה אני עושה עם זה? אני יכולה להצליח לחבור אותו לבד, אני אשים אותו בסלון, אני לא יודעת מה. כל אחד ימצא פתרון אחר, אבל, אבל לא שווה, חשוב. חשוב לתת על זה את הדעת. זה מוציא ממני טוב או זה מוציא ממני רע? יכול להיות שהפלאפון מוציא ממני רק טוב, אני כל היום מארגנת אירועי חסד עם הפלאפון, סבבה. אבל כל אחד תשים לב, למה זה מוציא ממנה. אז זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות פלאפון, זה יכול להיות סיטואציה, זה יכול להיות ספרים. גם ספרים לא תמיד מוציאים ממני טוב. אז עוד פעם, אנחנו לא מדברים על משהו ברור שהוא אסור. משהו ברור שהוא אסור, אסור, לא צריך לזה בינה כדי להבין את זה. אבל לפעמים כן צריך בינה כדי לצאת מזה. גם עם מה שברור שהוא אסור. שאלות? הפסקה הזאת דורשת הרבה. היא נראית פנימה, אבל היא דורשת הרבה. ואני רוצה שניקח את הדברים בפנים. בסדר? אני אעשה את זה לאט, כדי שבגלל שאין לך ספר, ונבין גם כן דברי סיום הכתוב, סיום הפסוק שהתחלנו בפסקה הקודמת, אמרנו אין יראת השם מחוכמה, וסיום הפסוק שנאמר בסור מרע בינה. שלא אמר שלא לעשות רע, כי אם זה סור מרע. אם זה היה משהו פסיבי, לא היה קוראים לזה סור מרע. סור זה ביטוי אקטיבי, זה תעשה משהו. אם זה היה משהו פסיבי, אז הם כותבים, אל תעשה רע, אל תעשה, זה משהו פסיבי. אבל סור זה תעשה, תדאג לא להיות ברע. ולא, ישנם דברים ידועים שהם רע. כל מה שעשרה התורה בכלל הוא הפרה. ואם כן, נהייתי ספר מניח, אז בואו נפתח ספר. למה צריך בינה, שואל הרב, אנחנו יודעים מה רע. פשוט נפתח ספר, נפתח שולחן ארוך, נדע מה רע. כשנלמוד, נדע איך שלא לעשות. תודה רבה שלה. אבל העשרה אינה העדר עשייה לבד. שימו לב, לסור מרע, כן, כן, זה מקום. לסור מרע זה לא לא לעשות רע. לסור מרע זה לסור, זה משהו מאוד מאוד אקטיבי. מה זה לסור? שיהיה בדרכיו מרוחק מהרע. איך אפשר שאדם בדרכיו יהיה מרוחק מהרע? וזה ייתכן, שיבין לפי שכלו כוונת התורה, לשומרנו מהרע, ולראות באמת אנה רצונו יתברך נוטה לפנות לטוב. אז יסור מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמיתית. זה להביא, כן, גם את רוח הדברים. כן, לפעמים אני יכולה לסמן וי, אני בסדר בזה, בסדר בזה, בסדר בזה, בסדר בזה, אבל בתחושה משהו בבטן לא בסדר. לכאורה אני בסדר לסבי, הכל בסדר. אבל משהו בתחושה היה לא נקי. לא אמרתי שום דבר בעייתי, אבל משהו בפנים הרגיש לי לא נקי. אני יכול, זה לאדם שרוצה שלא רק השורות יהיו טובות, אלא שגם בין השורות. אתם יודעות של ההלכה, מה יותר קדוש, הקלף או האותיות של ספר תורה, הקלף ברווח שבין האותיות, או איפה שכתובות האותיות? יודעות להלכה איפה שאתה קדושה? המקום של הרווח שלא כתובות באותיות יותר קדוש מהמקום של האות. למה? כי במקום של האות יש אות אחת. אבל במקום של הרווח זה בעצם מה שמאפשר לכל האותיות להיות כתובות. במילים אחרות, הרבה פעמים אנחנו שמות לב רק לשורות, ולא שמות לב לבין השורות. חשוב לי שהאווירה תהיה נקייה, לא רק שאני אומרת לעצמי, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. לא, כי בתוכנו אנחנו יודעות, לפעמים אני נמצאת בסיטואציה עם חברה, והיה מתח באוויר למרות שלא אמרתי שום דבר בעייתי. הפסקה הזו דורשת ממני לשים לב גם לרווח שבין, גם למתח הזה שבאוויר, גם לשדר שלי, ולא רק למה אני אומרת ומה אני עושה. Okay? וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש. במילים אחרות, הפסקה הזאת היא מאוד מאוד אישית. כלומר, יכול להיות שחברה מסוימת ממני מוציאה רע, אבל מישהי אחרת מוציאה גם עוד טוב. כלומר, כי חברה היא לא הבעיה, אלא ההדבקה שלי איתה, זה מאוד מאוד אישי. אף על פי שהאידי המעשות רק כוללת את הכלל כולו, אבל הדרכים איך לסור ממנו מיוחדים, בכל איש לפי טבעו, מצבו ושכלו. זה מאוד 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 אישי איך לסור מהרע. אם כן, למניעה מעשות רע אי אפשר לומר שהיא בינה. אם זה היה רק פסיבי, יש פה רע, אני לא עושה, וזה לא צריך בינה מיוחדת. הבנת דבר מתוך דבר. אבל מי שצריך להשתמש בכוח הבינה, נדעת שנקלה לרע. מה צריך? צריך רק זיכרון, לזכור, זה רע לא עושים, לא צריך פה בינה מיוחדת. אבל, אחרי שיבדו לשנייה, הוא כבר חכת, כתב החכם המופלא, שכוח השכל אינו כי אם הדרוש לעיון, זה לעשות סדר נראה לי עדין, את אמר בהתחלה חוכמה ודעת, שכל, חוכמה, זה הכוח שדרוש לנו כדי לעיין. ידיעה, זה התוצאה של הלימוד. בינה, זה בכלל הבנת דבר מתוך דבר. עוד פעם, שכל וחוכמה, זה הכוח הדרוש כדי ללמוד. ידיעה, זה תוצאת הלימוד, זה המידע. אבל בינה זה הבנת דבר מתוך דבר, זה השלכה, זה יישום. הן הרבה פעמים קורה לבנות בגיאומטריה שלומדים משפט. הבנת את המשפט בגיאומטריה, אבל אחר כך לפתור תרגיל זה כבר סיפור אחר לגמרי. למה? כי פתרון התרגיל הוא לא דורש שתבין את המשפט, הוא כבר דורש השלכה שלו. זה הרבה יותר קשה. כן, הרבה בנות צונות גיאומטריה. למרות שדווקא יש להם בינה, דווקא בנות אמורות להיות יותר טובות בגיאומטריה, אבל הן נבלות. הבנת את המשפט מעולה. הבנת אותו, הבנת המשמעות שלו, את יכולה לשנן אותו, אבל לפתור את התרגיל, כבר משהו אחר. אז גם כאן, הבנתי שמשהו זה רע. להצליח לצאת ממנו, זה סיפור אחר לגמרי. זה דורש הרבה הרבה יותר אנרגיה, מאוד אקטיבי, בסדר? אבל להסרה מהרה, כל אחד לפי עניינו דורש בזה דרך אחר מיוחד ומצוין. ולזה ודאי דרושה בינה יתרה, שיבין מדברים אחדים כפי הבנתו, בענייני התורה ודרכיה, איך הם פועלים עליו לתורה ולקדושה. עוד פעם, יש תורה מצוין, אבל איך זה פועל עליי? אצל כל אחד דברים פועלים אחרת. אני צריכה להבין מה פועל עליי, מה מוציא ממני טוב, מה מוציא ממני רע, מי מוציא ממני טוב, מי מוציא ממני רע, באיזה סיטואציה יוצא ממני טוב ובאיזה סיטואציה יוצא ממני רע. ללכת בדרך זה בעניינים הפרטיים אשר לו. שוב, פסקה מאוד אישית, כמה שהרב בדרך כלל נורא כולל ונורא אומה ונראה, בפסקה הזאת הוא מדבר מאוד מאוד לנפש הפרטית ולאדם הפרטי. ויש לעיין כמה הדרכים הפרטיים מסורים לכל, ושאינם מסורים כי אם לתלמידי חכמים שהם מכירים הדרכים. לפעמים אני לא מצליחה לבד ואני צריכה להתייעץ עם תלמיד חכם, אבל באמת, או גם לכל איש ישר שנתן השם יתברך דעה בלבבו. למה נורא חשוב שאני אהיה ישרה כדי לסור מרע? במשפט הבא הוא משתמש הרבה פעמים במילה יושר, או גם לכל איש ישר שנתן השם יתברך דעה בלבבו, לדעת איך לתמוך בתום ביושר. ואם ייתן לבבו להתבונן, יוכל כל אחד להשיג מטבע נשו דרכי יושר רבים. למה כל כך חשוב הישרות בפסקה הזאת? למי יש רעיון? מה אומרות? למה זה כזה חשוב להיות ישרה? להיות ישרה זה חשוב תמיד, אבל לא בכל פסקה הוא מדגיש את זה כל כך, כמו כאן. אז למה זה חשוב כל כך להיות ישרה?
לי זה מרגיש שכאילו כשאתה ישר אתה איתי עם עצמך, ואז אתה יודע איפה אתה לא צודק ויודע לתקן.
נכון מאוד. הרבה פעמים אנחנו ככה איכשהו מתייכות ומחליקות ומוציאות את עצמנו בסדר כדי להרגיש טוב. ולפעמים הפוך, יש כאלה שהם הפוך, שהם עם כזאת ביקורת עצמית, שכל הזמן הם מוציאות את עצמן אשמות. להיות ישרה זה לדעת באמת, באופן נקי, איפה אני צריכה תיקון, מה מוציא ממני רע ואני צריכה להתרחק, מה בסדר ולהמשיך. אז לכל הבנות עם הביקורת עצמית יתר, זה דווקא פסקה שאומרת, את בסדר, תירגעי, בואי תראי מה בסדר. ולאלה שאצלם הכל תמיד חפיף וסבבה, הפסקה דורשת הפוך, בואי תראי מה לא בסדר, יש את המתייכות הקבועות, ויש את כאלה שתמיד, יש את המתייכות ויש את המתנצלות. זה שתי קיצוניות, אלה שתמיד הם לא בסדר, ואלה שתמיד הם בסדר. הפסקה הזאת מאוד חשובה לשני הסוגים, יושר. בואי נראה באמת איפה את עומדת. והוא מסיים במשפט מחזל מאוד 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 משמעותי, כל השם, שימו לב, זה שם, זה לא סתם. כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שם? מלשון שמאות. אין, מה זה אדם שהוא שמאי, מה זה מקצוע שמאי? שמאי דירה, שמאי רכב. זה מישהו בא, והוא מסתכל על הבית, ואומר, הבית הזה, השווי שלו כך וכך. הרכב הזה, השווי שלו כך וכך. אם את רוצה לקנות בית, ורוצה לוודא שלא עבדו עלייך, ודורשים הרבה יותר ממה שהיא באמת עולה, את מביאה על שמיים. שמיים, הוא בודק את הדברים כמו שהם. דרך אגב, כמו בית שמיים, מידת הדין. אוקיי? אז הוא שמיים. אדם צריך להיות לשום, להעריך, את הדרכים שלו בעולם. אין דבר כזה, איך היה אומר הרב ליאור, מה זה תזרום, תזרום? בדור שלנו כל הזמן אומרים, צריך לזרום. הביוב זורם. לזרום זה לא בעיה. אנחנו רוצים להיות ביוב, לזרום. אנחנו רוצים להזרים. אנחנו רוצים לשום, להעריך את הדרכים שלנו בעולם הזה, ולראות אם אנחנו עובדות נכון או לא עובדות נכון. זה מאוד מאוד חשוב. ובמקומות שאנחנו לא עובדות נכון, לא לקבל דיכאון. עכשיו, מה אנחנו עושות עם זה? יש? שאלות?
את יכולה לשאול את המשפט של חזל? בבקשה.
כל השם, אני קוראת אותו שוב לבנות שאין ספר, כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. כל השם אורחותיו, אדם, שהוא מעריך את ההתנהלות שלו בעולם. הוא לא רק זורם, הוא לא רק פועל, הוא בודק מה מוציא ממנו טוב בהקשר שלנו, מה מוציא ממנו רע. הוא מעריך את הדרכים שלו, אבל הוא מעריך אותם נכון. אמרנו, כמו שמאי, לא כמו האדם שכל הזמן יש לו נקיפות מצפון ורגשות אשם, אז הוא כל הזמן יוצא לא בסדר, או בן אדם שכל הזמן הוא בסדר והוא מתייח לעצמו. לא. הוא שם בצורה עניינית, אמיתית, ישרה. מה בסדר? מה לא בסדר? א', ב', מצוין. ג', ד', טעון שיפור. הסיטואציה הזאת, אני צריכה לתקן אותה. זו סיטואציה שמותיה ממני רע, אני צריכה לסור ממנה. איך אני אסור ממנה? אני צריכה בינה. למה צריך בינה? כי אין חוק. אי אפשר להגיד חוק. אם את מדברת עם חברה שגורמת לך לדבר לשון הרע, נתקיעי את הקשר. חס וחלילה, זה יכול לגרום לי לנתק את כל הקשרים בעולם, אם אני בן אדם שבקלות יוצא ממני לשון הרע. אוקיי? לא, אין חוק. עכשיו, אם אני לא אומרת בחיים לשון הרע, ואני אומרת רק איתה, אומרת, אוקיי, זה לא, זה משהו בסיטואציה. זה לא עבודה על לשון הרע, זה עבודה על הקשר איתה. אוקיי? אותו דבר עם הדוגמה שנתתי עם מקנאה. אם אני לא מקנאה באף אחד בעולם ורק בחברה הזאת, אז אני צריכה לראות מה קורה. אבל אם אני מקנאה בכל העולם, וזה לא קשור אליה, זה עבודה על קנאה. אוקיי? זה חלק מהבינה. אם אני מדברת לשון הרע עם כולם, זה לא קשור לקשר מסוים, זה עבודה שלי על לשון הרע. יש מציאויות שהן שלי, יש מציאויות שהן נולדות ממערכות יחסים מסוימות, ויש מציאויות שרק בסיטואציה מצוימת את זה ממני רע, כל השאר את זה ממני, מה זה טוב? אז העבודה שלי זה לבדוק מה אני עושה עם הסיטואציה הספציפית הזאת. יש? זה לא מובן?
כן, תודה רבה.
כשאלה. בסדר גמור. טוב, עוד שאלות? אז אנחנו נסיים כאן, שיהיה המשך שבוע טוב, ותקשיבו, זה זמן שיכול להיות מדכא, אבל גם זמן שיכול, אפשר באמת באמת להוציא ממנו הרבה הרבה טוב. אז בסור מרע בינה, ממש ממליצה לכם לראות איך אתן מוציאות מהזמן הזה את הכי טוב שאתן יכולות.